ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. כן, בוקר טוב. איך אפשר לעזור?
לא בן אדם שעוזר, בואו נגיד את האמת לציבור.
למה? דווקא תחושות שלי ש... לא יודע מה. הרבה אנשים אומרים לי שאני עוזר. הרבה.
אוקיי.
כן.
זה סימן העיקר לאלה שלא עוזרים. מצד שני... שאומרים להם כולם שהם עוזרים.
מצד שני, הרייטינג היה 9-6, שזה בסדר, כאילו אפשר להשתפר. אפשר להשתפר, אבל אנחנו לא בוכים על 9-6. לא בוכים יום שני ברציפות על 9-6. לא בוכים. אבל אפשר להשתפר, אנחנו תמיד כן, עם מקום. המבט קדימה.
בדיוק.
מה קורה?
עוד יום עבודה, נו, מה יכול כבר לקרות? כלום. מה, אתה מאמין שתהיה שם הסדרה בלבנון?
עוד לא התעדכנתי הבוקר, אתה מזכיר לי שרציתי להתעדכן ועוד לא התעדכנתי, אבל אני צייצתי לפני כמה ימים שתוך ימים תהיה הפסקת אש.
לכן אני שואל.
ולגלגת, אבל...
לא, 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 א', לא לגלגתי, ב', אני זוכר, לא עוקב החצי יוצא למעט מה ששולחים לי, ולא, ואני דווקא זוכר שאמרת בפעם האחרונה שישבנו פה שאתה מעריך שתהיה, ואני שואל את זה ברצינות. הלוואי שתהיה.
אז בוא נגיד, לא קיבלתי עדכון. לא קיבלתי עדכון.
אז אבל... בוא, הנה, אתה רואה למה אתה לא עוזר?
אבל בסדר, לאט לאט.
ציבור רוצה לדעת, כי אני מתקשה להאמין, וזה לא קשור עכשיו לפוליטיקה, שחיזבאללה יחתום על אפשרות שתיתן לצהל חופש פעולה בלבנון. נכון, מתקשה להאמין. נכון. אם זה יקרה, אני מאוד 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 אשמח, כי זה יחסוך דברים נוספים שצריכים לקרות. אבל אני לא מאמין שזה יקרה, ולכן שאלתי אותך.
זה
כי
מעניין.
אתה יודע, האופטימיות מסביב היא משוגעת, כולם אומרים תכף עוד רגע ומצד שני, לא יודע, כאילו נראה לי זה כמו שאני, באמת, אני הרי באתי בזמנו את נכונותי לשאת לאישה את טיילור סוויפט ואפילו הבאתי רב, שזה האמריקאים, רק היא לא לגמרי זרמה, זה לכן זה, 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 כאילו זהו, הלוואי
בעזרת השם,
תבדוק ותעדכן אותנו.
טוב, א', עברה כבר יממה וחצי מאז שהאנשים שלכם ירו על בית ראש הממשלה פצצות תאורה. היועצת המשפטית עוד לא הגיבה. שר, תגיד, יש מצב לקבל ידיעות אחרונות של היום, כאילו, של הזה? תודה. היא עוד לא הגיבה. יכול להיות שהיא לא שמעה, אני לוקח את זה בחשבון, לא רוצה סתם להעליל, בכל זאת זאת יועצת משפטית לממשלה, אני לא רוצה ישר להגיד, כן, היא שמעה, אבל יכול להיות שהיא לא שמעה על האירוע. צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. לא כל אחד, היא בתוך דיונים, תודה זר, יש לה כל מיני דברים, ועל הראש, לא פשוט, יכול להיות שהיא לא שמעה על האירוע. זה א', ב', כותרת לא ראשית, אלא מתחת לראשית בידיעות אחרונות, המטרה... להשפיע על דעת הקהל בנושא החטופים ותרומתן של ההפגנות לחיזוק חמאס. כן? לקראת כתב אישום בפרשה שנחשפה בידיעות אחרונות, הם כותבים לטענתם בית המשפט העריך את מעצרם של אלי פלשטיין וכל הדבר הזה. רק בעולם של שקר, אבל באמת בעולם של שקר, ידיעות אחרונות יכולים לעשות כותרת שכאילו מאשימות איש מילואים שהוציא חומר שלהבנתו לא הגיע לדרג המדיני, על זה שההפגנות תורמות למחזקות את חמאס, כן? כדי שהדרג המדיני ידע את זה, ועוצרים את הבן אדם לשלושה שבועות במרתפי השבק, רוצים להאריך את מעצרו עד תום ההליכים, והתקשורת כולה, לא רק שהיא שותקת על הדמוי אינקוויזיציות שקורות פה, כן? היא עוד משתפת עם זה פעולה, ומאשימה אותו. כלומר, הוא ראה שההפגנות מחזקות את חמאס, פוגעות בחטופים, באינטרס הישראלי, באינטרס היהודי, באינטרס המוסרי, באינטרס האנושי של כל בן אדם, העביר את זה לדרג המדיני, כי האג'נדה למעלה בצבא לא הייתה לא להעביר את זה לדרג המדיני, כי האג'נדה שלהם הייתה אחרת, היא הייתה להיכנע לדרישות של חמאס, והתקשורת משתפת עם זה פעולה ותוקפת את הנגד. זה עולם של שקר, רבותיי. זה עולם של שקר. זה עולם של דיפ סטייט, שבו השבק והפרקליטות והיועצת המשפטית והתקשורת והאקדמיה, כן, מנהלות את האירוע נגד הדרג המדיני. נגד הדרג המדיני. זה עולם של דיפ סטייט, תבינו איפה אתם נמצאים. מעניין שהבוקר מנהיג הרוב הרפובליקני איפה? בסנאט, בבית הנבחרים, תן לי לראות רגע חדש, מה שמו ג'ון, מנהיג הרוב הרפובליקני החדש בסנאט, הודיע לבית הדין בהאג, שאם הם לא יבטלו את הצווי מעצר נגד הישראלים, נתניהו, ובעצם נשאר רק נתניהו, כי גלנט הלך, או אולי גם על גלנט, הם יפעילו נגדם סנקציות, יעצרו אותם, או יפעילו כאילו מאיים עליהם בסנקציות של מעצר נדמה לי, או משהו כזה. קראתי את זה בבוקר, איך שקמתי, הבשורות הטובות של הבוקר. אצל האמריקאים אין חוכמות. התחלף השלטון, בום, טק, טק, טק. לא כמו פה, מתחלף השלטון. היועצת המשפטית מהממשלה הקודמת, היא מנהלת את הממשלה הזאת. שזה אחד שולח לי כבר איזה 150 סעיפים שהיועצת המשפטית נגד הממשלה. אתם קולטים 150 סעיפים. הקראת
אותם, אני רק מזכיר.
לא, לא הקראתי את הכל, הקראתי אחד.
בוא, הקראת פה אולי. כמעט...
יש לישי כבר, יש לישי.
אה, אתה מדבר על מי, אוקיי, הבנתי.
כן, אני אחסוך מכם.
תעשה הקלטה, תפיץ
במוצר. 150 סעיפים של היועצת המשפטית לממשלה נגד הממשלה. אתם קולטים על מה אני מדבר? אתם מבינים על מה מדובר? זה פשוט לא יאמן. ובסוף זה מגיע לאלימות שלהם, אז בסוף הם יורים על על הבית של ראש הממשלה. כל מיני, כולל אנשים, אחד שהיה תת-אלוף בחיל הים, סרבן, לא סרבן, בן כספית ידד אותו, לא ידד אותו, כל האירוע המופרע הזה שבמהלכו הם ידדו את הסרבנות וסרבו וכל הדבר הזה, ההפיכה הצבאית שהם עשו פה. אז עכשיו זה עדיין אותו אירוע, נגד הממשלה, בזמן מלחמה. והם עוד באים בטענות, עושים סטירה על ערוץ 14, על הפטריוטים, שהיא מחזקת את החיילים. לא, זה הכל מעוות. הכל מעוות. הם אשכרה עושים סטירה שאני מחזק את החיילים, כן? ואני משתדל להרים את רוחו של עם ישראל בזמן מלחמה. הם עושים על זה סטירה. אתם קולטים כמה הכל מעוות פה? בוא, אתם יודעים מה, עזבו, למה שאני אמשיך לדבר? תקשיבו לשחר חסון, שהוא באמת גאון. מההופעה שלו. יש לנו את זה? תקשיבו לשחר חסון, הוא מתאר את זה בהופעה שלו, מישהו שלח לי את זה אתמול, זה גאוני הקטע הזה, בן, ובזה נסתיימו טענותיי לבוקר זה, בשלב זה. בשלב זה. בבקשה.
זה הזמן לתמוך בלוחמים שלנו, לתת אהבה לכל החיילים. אתם רואים חייל ביילו כלום ממש. עד ביישוב. אפשר להזמין אותך למנה איזה שאולים. אפשר לקנות לך מתנה, אפשר לפנק אותך בוגילות, תנו להם הכל. ותרימו את הראש, דורג אותי שאנחנו... אחי, מה איתך? מה איתי? המצב, אם תיתן, וזה... שום תווה, הם נלחמים בשבילנו, יא תחת. תרים את הראש, תגיד הכל בסדר. המדינה שלנו מדינה בת צונה. אנחנו נעשה, יהיה טוב. אתה תחזור מחר להילחם בשבילנו, אחי. איך אתה משרת? גולני, אתם מבינים? הולך להילחם בשבילנו, ואנחנו כן, המצב כזה וכזה. מה זה? תן לה רוח גבי. תחשבו, מעודדות של קבוצת כדורסל ככה. אין לכם סיכוי. אוף, אוף, אוף. אין סיכוי, אין סיכוי. כולם נפסים, נפסים, נפסים. המדינה. לא, תריבו להם, פומפוני באוויר. אנחנו ננצח, תחזור לשטח. איפה את הבלבנון? אוקיי, ואת בכמה זמן אתה חוזר מחר?
אתה מבין? אתם להקת מעודדות שכל הזמן צועקות, אנחנו נפסיד, אין סיכוי, אין סיכוי. זה מה שאתם נותנים. זה האנרגיה שאתם נותנים. תודה. בוקר טוב.
זאת אומרת, משהו ניסה מהנדס התודעה, הנדסי התודעה, הוא לא מהנדס, מהנדס רמה גבוהה. לעשות עכשיו זה להסביר לכם שהוא בעד החיילים ואני נגד. שזו הסתה על סטרואידים, אבל אנחנו כבר מכירים את עינון, אז אנחנו סולחים לו בדיעבד על הכל, מראש וקדימה ואחורה. אנחנו נלחמים בדיוק כמוכם, וכדי להסביר מי באמת אוהב את החיילים, אני אגיד את הדבר הבא, או יותר נכון, אני אשמיע את הדבר הבא. קראתי לו, הלקח לא נלמד. בבקשה.
שלום לכם וערב טוב. לפני הכל נפתח עם מה שקרה אמש בקיסריה, ניסיון לפגוע בראש ממשלה בישראל, תוצאה של גל הסתה פרועה, חסר תקדים, שפשוט איבד כל כיוון. הלקח כנראה לא נלמד.
זו הייתה פתיחת המדורה המרכזית של ערוץ התרעלה, מכונה גם 14, אתמול ב-8 בערב. ביום שבו נודע שעוד שני חיילים, פלוס חייל מיום קודם, שלושה פורסמו אתמול, נהרגו. כל כלי תקשורת שמכבד את עצמו פתח עם זה, ואלה פתחו עם הזיקוקים הימיים ששלושת האידיוטים, שאם יהיה זמן לדבר גם עליהם, ירו לשמיים, לא בכינון ישיר, ואגב, זה הכל מצולם, כן? וכמובן שזה לא ניסיון להתנקש בראש הממשלה, אם כי זה ניסיון, זה מעשה חמור בצורה בלתי רגילה. אבל עם זה הם פתחו. לא עם האחיין הנוסף של גדי אייזנקוט שנפל, סרן יוגב פזי, לא עם החבר שלו מחטיבת כפיר, סמר נועם מיתן, עם הקשקוש הזה של הקוזק הנגזל, שכל הזמן רק מסיתים נגדו, ושותים לו, ואוכלים לו, והוא לא ידע מכלום, רק, הרי הקיום שלהם, הוא למענו, לא למען הצבא, ולא למען המדינה, הם הרי עושים מהצבא שק חבטות, הרי אין מוסד ממלכתי אחד במדינה, שהם לא שוחטים, מטנפים, מרוקנים מתוכן, פוגעים בלגיטימציה, עד שלא יש פה ממש כלום, כל המדינה הזאת תהיה קליפה, אז הם פתחו עם זה. עכשיו, היועצת המשפטית לא הגיבה. היא לא הגיבה מהסיבה הפשוטה, שאין מה להגיב. שבק עצר את השלושה, למרות שאני חושב שגם בשבק יודעים שלאף אחד מהם לא הייתה כוונה לפגוע בבני משפחת נתניהו, שכולנו יודעים שבכלל לא גרים שם, כן? אבל שבק עצר אותם. מעצרה מוארך ל-12 יום. נמנעת מהם פגישה עם עורכי דין, שזה אמצעי שעושים לעתים מאוד נדירות וביטחוניות. ראש השב"כ פרסם הודעה מפורשת על כמה זה חמור וכולי וכולי. כולנו, מימין, משמאל, מלמעלה, מלמטה, כמובן, אני, שוטרה, אתמול ואלף ואחד ציוצים, זה מעשה שלא יעשה, חצו קווים, חצו גבולות, אז בואו רגע את הכוונה, ברור שהם לא התכוונו להתנקש בראש הממשלה, אבל היועצת, כאילו, היא באמת הייתה צריכה לדבר. אם הייתי יכול, בחלומי, אני לפעמים מוצא מניים, ואני אומר, למה אפשר לקבוע פה כלל, לפחות בתוכנית, שאו שאתה מסתמך על מישהו, או שלא. או שאתה מצטט את ידיעות אחרונות כשאתה יכול, או שלא,
נגיד
כשאתה לא יכול.
קינג, נגיד אריה קינג.
לא, אני כל הזמן מצטט אותו, מה
בדיוק. הבעיה? בדיוק. אז אריה קינג, אנחנו מצטטים אותו על הכל. כל מה שהוא אומר, יהודה ושומרון, ירושלים, כן. כאילו, נכון. עזה, התיישבות בעזה, התיישבות
נכון,
בדרום
לבנון. נכון, אבל ברשותך, אני לא רוצה להפוך את זה פה לדיאלוג, אוקיי? אפשר?
אוקיי.
אז למשל, היועץ המשפטי. כשמנדלבליט אומר שביבי לא חשוד בצוללות, מחיאות כפיים סוערות. כשהוא מגיש נגדו שלושה סעיפי אישום חמורים, אוכר ישראל, הפיל ראש ממשלה מכהן וכו'. בית המשפט, אתה חפרת לי פה, הלוך וחפור, וחפור והלוך, איך השופטים זרקו אתכם, כי בינימט, איך קראת לזה, כאילו כל המשפט של נתניהו בכלל כבר לא, הוא פשוט לא קיים. הוא זוכה כבר, כן? מה שכמובן לא נכון וכו' וכו', אבל אתמול או שלשום, זה היה בימים שלא שידרנו, כשהשופטים החליטו לדחות את הבקשה ה-230 של נתניהו לדחות את העדות שלו, או את הכינוס, או את השימוע, או את תו האישום, או את הדיונים, הם דחו את זה, אז צייצת איזה משהו עם ציטוטי תנ"ך נוראים, זה לא מולי, אז אני לא רוצה לצטט את זה.
מה, אבל קהלת?
קהלת, כן, אני אומר דבר פשוט, זה או כן או לא. אם אתה מרכין את ראשך מול החלטות של שופטים כמוני, אפשר לבקר אבל להרכין ראש, זה בית המשפט שיש לנו, או מול יועץ משפטי לממשלה, או מול בגץ, אז או כן או לא, אי אפשר לעשות את זה מישמש, אפשר לה, מה שנוח לכם אתם לוקחים, ומה שלא נוח לכם אתם לא לוקחים. עכשיו לגבי הפרשה, המוכנה פרשת פלדשטיין, או שאת יודע מה, היא הכל, היא הרבה דברים, הדלפה היא לא. סליחה, לגמתי בוקר, בסוף קמתי לא מזמן. ככה. הספין, קודם כל, לפעמים יש קטעים שאתה יודע, אתה, במקום לצחוק, לבכות, אני רוצה לצחוק, ואז אני נזכר שכל הטוב הזה הוא שלנו, אז אני קצת פחות צוחק. לפעמים כשמכונת הרעל עובדת בשיא, אז ואתה שומע, זה כמו במכונת דפוס של עיתון גדול, עם מישהו ראה פעם, אתה יודע, הכל זה ענק, וכל הגלגלי שינה מסתובבים, ופתחי צועק שם, וזמרי פה, ואינון, וברדוגו, וזה, וכולם, וכל פעם זה נגד מישהו אחר, זה הרמטכ"ל, ראש השב"כ עושה הפיכה, והיועצת המשפטית, וסבא שלי, ומי שאתם רוצים, ופתאום איזה בורג, נקלע שם לגלגל שיניים הלא נכון, ואז מתחיל הכל כאילו קולות של קרקוש וצווחות, והכל נעצר, ויש איזה שתי דקות שאף אחד לא יודע מה לעשות. וזה מה שקרה אתמול עם השופט אלרון. אלרון, אני מזכיר לכם, זה השופט שלהם, אני אומר את זה במרכאות כפולות מכופלות, זה השופט שיריב לוין רוצה לעשות נשיא בית המשפט העליון, זה השופט הכי שמרן, הכי פרו, מה שתגידו, מכונת הרעל, לכאורה הכל וכו' וכו', ודווקא אליו הגיע הערעור של, של רשויות החקירה על השחרור שאושר כבר אצל מנחם מזרחי במחוזי של פלדשטיין הביתה, ואלרון, שכינס, וזה אגב פורסם, הוא התכוון לדחות את האירור, קיבל את האירור, העריך את המעצר של פלדשטיין ושל הנגד בעוד 5 או 4 ימים, עד שתוגש הצהרת תובע, ואז בעצם כנראה שהוא יקבע שהם יהיו עצורים עד תום ההליכים, וקבע, אותו אלרון קבע, יש כאן נסיבות חריגות מאוד, אני יודע שהוא נחשף לחומרים מיוחדים, ואז הוא החליט מה שהוא החליט. אני מביא ציטוטים מבית המשפט המחוזי, המסמך פורסם בסמוך לתאריך 31 לאוגוסט, שבו נרצחו 6 החטופים ברצועת עזה. זה השופט מזרחי, שרצה לשחרר אותם. ולאחר הפגנות רבות נגד הממשלה בנושא, וכחלק מרצון לשנות את השיח הציבורי, ולהפנות אצבע מאשימה כלפי סינואר, אני ממשיך, אותו שופט, במסגרת החקירה נחשף ציר הדלף חמור, שראשיתו בנגד במילואים, אשר החליט על דעתו האישית להוציא מסמך סודי ביותר, ורגיש מרשות צהל שלא כדין ולהעבירו לדרג מדיני. קודם כל הוא לא העביר אותו לדרג מדיני, כי הם מיד מיד מהר מהר מגינים על נתניהו, שלא ראה בכלל את המסמך. ואני אומר, קודם כל זה כרגע, זה אותו נתניהו שלא ראה את המסמך, שלא ידע שהבן דוד שלו מייצג את הצוללות, את הגרמנים, שלא ידע שבמירון הכל מתפרק, שלא ידע שאין מערך טוב, כיבוי,
בן, שלא משכו בשולי בגדו. אנחנו כבר ב-9:20, כן?
בגדול ב-11.
כן,
לא, תשע... הלו, יש שיר קודם.
אתה מדבר כבר 9 דקות.
אני לא מדדתי לך, ואני לא חושב שאני מדבר בחיים 9 דקות, ואפשר לבדוק את זה אחר כך, אבל כן, אני, את הפרק הזה אני תכף מסיים לשאלתך. אבל אני יודע, אני מבין שקשה לשמוע את האמת. אני מבין, תשמע, אינון, אני מזדהה עם הסבל, אבל אני בכל זאת מתעקש להגיד אותה. אז הקטע הוא בכלל לא הדלפה, הרי הוא בכלל לא קיבל את המסמך. ואחרי שהמסמך נפסל בצנזורה פה, העבירו אותו לבילד. עכשיו, למה הוא, למה המסמך הזה נשאר בגלם? לא בגלל המידע שהיה בו, אגב, זה לא סינואר, זה לא שום סינואר, זה מעוות. זה מסמך של דרג זוטר בחמאס, חסך, התוכן חסר חשיבות, ולכן זה לא עלה למעלה, אבל עצם המסמך עצמו חושף מקורות, מסכן חיילים ומסכן חטופים. זה לא אני קבעתי. ואת זה הם העבירו לבילד, כדי להפוך את דעת הקהל על הראש של משפחות החטופים המוחות, וזה פשע מטורף, ולכן אפילו השופט אלרון הסכים לזה, וזה לא עוד עניין של הדלפה, ועכשיו צריך רק להחליט, אם נתניהו לא ידע מכלום, אז פלדשטיין הולך להרבה מאוד שנים בבית סוהר, וגם השני, והוא כנראה עוד, יש את היה, אתה יודע מי זה היועץ בחוץ לארץ שלא חוזר, ואם נתניהו כן ידע, תגיעו אתם למסקנות שאתם רוצים להגיע.
כן. זהו. כן, ברור, ברור. אני רק מזכיר שגם בשלום וגם במחוזי שחררו את העצורים, כן?
אני דיברתי על אלרון, אתה לא היית איתנו?
כן, כן, אני רק מזכיר, אני רק מזכיר שגם בשלום וגם במחוזי שחררו את העצורים, אם אנחנו כבר בעניין
של להגיד
מה בית המשפט קבע, ואלרון, ראיתי שגרינצייג דיווח שאלרון קיבל טלפונים מבחירים במערכת הביטחון, שזה דבר שאני עוד אבדוק אותו, נשמע לי קצת מוזר.
אז רגע, אז
בין, עכשיו אני מדבר,
אבל... לא, תשמע רגע, עניינית, אתה תדבר כמה שאתה רוצה, אבל תקשיב, תן לי לדבר בבקשה.
הכל
אני
בסדר.
לא מפריע לך.
אז אני... אלרון קיבל טלפונים מבחירים במערכת הביטחון, ואתה עכשיו אומר, כן, אבל אלרון וכל... צריך לזכור ששתי ערכות שחררו אותם, בסדר. אנחנו, הדברים עוד התבררו. בסוף מדובר פה בנגד, שכמו התצפיתניות, כן, רצה שדברים יעלו למעלה. הרי מה היה קורה אם תצפיתנית הייתה מעבירה ללשכת ראש הממשלה את האינפורמציה למה שהיא מרגישה בגבול, והדרג שמעליה לא מזהה את זה, לא נותן לה להתבטא, נוזף בה, לא מעלה את הדברים למעלה. מה היה קורה אם הנגדת וו מ-8200 הייתה מעלה את הדברים לראש הממשלה, לדעתכם? מה היה קורה, כן? אם הנגדת וו הייתה מעלה לראש הממשלה, לפלדשטיין, ומעבירה לו את המסר שיש תוכנית שקוראים לחומות יריחו, חמאס, ולפי מה שהיא מזהה, הם הולכים לבצע אותה. מה לדעתכם היה קורה? מה היה קורה? היו מכניסים אותה לכלא, למעצר, השבק היה מתעלל בה, בן כספית היה אומר כמה היא פושעת, כן, ושהיא תשב שנים ארוכות בכלא. אתם מבינים כמה מטורלל האירוע הזה? אתם מבינים כמה הכל מעוות פה? זה פשוט אירוע מעוות. האנשים האלה יש להם תפיסת מחשבה, תפיסת עולם מעוותת. הכל מעוות, הכל שקר. זה מה שהם היו עושים לנגדת מ-8200. הם היו מסבירים כמה היא פושעת, היו שמים אותה בצינוק, לא נותנים לה לפגוש עורך דין. זה האירוע. והם עוד ממשיכים, והם עומדים, והוא זה, ומדבר בבוקר, כן, ופלשטיין, ואמר, וכל מיני דברים כאלה. כשהם עשו פה הנדסת תודעה, תעמולה, בזמן שיש מסע ומתן על החטופים, עשו הפגנות כדי להיכנע לדרישות של חמאס, להחליש את העמדה של ישראל במסע ומתן. אגב, הם עושים את זה גם היום, גם אתמול. הם מוציאים, לפני שהם הולכים לפגישה אמש עם ראש הממשלה, הם כבר מוציאים לתקשורת מה היו הדרישות שלהם מראש הממשלה ומה היו התביעות שלהם להיכנע לדרישות של חמאס. זה עדיין קורה. ופלשטיין בכלא בין היתר בשביל שהם יוכלו לעשות את הדבר הזה גם היום. גם היום אותו דבר. ומי שיפתח פה ויצפצף יישלח לכלא. זה האירוע. בתוכו אתם נמצאים, תכירו. קפקא קטן על הדבר הזה. קפקא קטן. לא יאמן. זה פשוט לא יאמן. אתם רוצים לראות איך הם עובדים? אני אתן לכם כמה דוגמאות. תסתכלו הם למשל, בואו, תבלה 12. תראו, תן לי דנה וייס אחד, בבקשה, בוא נשמע מה שהיא מראיינת שם את ברון, שהיה רחת מחקר, כן? תראו איך היא מנסה להנדס לו את התודעה שביבי השם, בבקשה.
מה החלק של המהפכה המשפטית בדבר הזה?
בסוף, כדי לברר את המציאות ולהבין אותה, נדרש איזשהו דיאלוג. ואני חושב שב-2023 כנראה התנאים לא אפשרו את זה.
מה זאת אומרת התנאים לא אפשרו? מה, ראש הממשלה לא הקשיב להם?
בסופו של דבר צריך להיכנס לתוך החדר ולברר ביחד. אני חושב שבדיעבד די ברור שהיה שם חוסר אמון.
מילים אחרות, ראש ממשלה שמתעלם מהזרה כל כך ברורה.
אני חושב שהמערכת כולה, אני בטוח שבדיעבד, מצטערת שהיא לא עשתה את הבירור הזה.
אבל הם לא הצליחו לגרום לו לעשות את הבירור. הם דווקא כן משכו בדש בגדו של ראש הממשלה.
יש עוד... אוקיי, זה אחד. יש שם עוד דנה וייס אחד? מה יש שם עוד? יש שם... מה זה? מה? דרמר על אברמוב, על אברמוב, יש, תשימו, זה עכשיו שמעתם, זה פשוט קומדיה, כן, אנחנו חוזים בקומדיה, זו קומדיה, הבן אדם מדבר, היא אומרת לו ביבי השם, הוא אומר לה, כן, אבל זה, לא, אבל ביבי השם, לא, אבל ביבי לא, זה קשה להאמין, זה קשה להאמין לשמוע את הדברים האלה. עכשיו תסתכלו, דדי סימחי דיבר שם, בליל שבת, כן, במקום לעשות קידוש, הם ממשיכים להשמיץ את ביבי, הוא העביר ביקורת על אבי גיל, המזכיר הצבאי הקודם, שסיים את תפקידו בלשכה בין היתר, כי התברר שהוא נפגש עם לפיד, הולך אל לפיד הביתה, והתברר כסוג של פרוקסי שלו בתוך הלשכה, והוא העליל איזה עלילה, שלוש עלילות, הלך ליועמאשית, שהכל התברר כפייק מוחלט, פשוט בדיחה, קומדיה, על זה שזויפו מסמכים, קשקוש מקושקש, כן? בסוף התברר שצחי ברוורמן הוסיף שעה שבה באמת התקיימה השיחה, ב-6.29. זה מה שהוא עשה, כן? הוסיף את זה בטוש, זיוף המסמכים, הוא הוסיף בטוש. קשקוש מקושקש. שלקיחת פרוטוקולים, שראש הסגל מבקש פרוטוקולים, ואין לי מושג מי הלץ שלא נתן לו את הפרוטוקולים. זה פשוט הזיה, כן? ומה הדבר השלישי? וניסיון שחיטה של קצין. הכל שטויות, אבלים. כאילו פשוט... ותחשבו מה הם עשו לנו חודש עכשיו עם הדברים האלה. אז זה אבי גיל. אז דדי סימחי, שהוא תת אלוף במילואים, העביר עליו סוג של ביקורת באולפן. זה היה גדול עליהם. זה פשוט היה גדול עליהם. בבקשה.
דדי, אתה היית מסבך אותו בשיבוש חקירה, באמת, מבחינת כל עורך דיני אמר לך,
וגם אם יאשימו אותו בשיבוש חקירה,
לא, מה פתאום, המחויבות שלו היא
יש ערכיות לפני כל הדברים האלה.
זה לא ערכיות, זה שיבוש.
זה האיש שאתה עובד איתו, לך תגיד לו את זה על השולחן.
ניר, סכם לנו את האירוע.
לא, אני חושב שבסוף... אתה מטיל דופי באבי, שהוא אחד הקצינים הכי טובים שיש.
אני לא מטיל דופי.
ואני מציע לכבד גם את שיקול דעתו.
אני לא מטיל דופי באף אחד.
לא הכל זה לויאליות
פוליטית. אני הייתי פועל כמו שאני אמרתי, זה הכל. גם הודיע לראש הממשלה וגם ליועמ"שית.
דדי ניר, שורה תחתונה.
אבי גיל, אדם ישר כסרגל, אדם ערכי. כשהוא ראה חשדות...
לא הייתה לו ברירה, בחייך
אמיר. לא הייתה לו שום ברירה אחרת, אלא לעשות את הדבר הזה. אל תתגולל עליו, אל תפנה את האש אליו. האיש הזה פעל בדיוק כמו שהיה צריך.
אז אני חולק עליכם. אני חולק עליכם. אני מצפה מאלוף בצהל להתנהג כמו שאני אומר, זה הכל.
אני מצפה מאלוף בצהל להתנהג בדיוק כמו שהוא התנהג.
אנחנו מתקדמים.
כזה קוראים לך ישראל.
הבנתם? בא אלוף בצהל, מעליל עלילות, מקשקש קשקושים, יוצא בדיחה, וכל הצוות הזה נותן לו גיבוי, למה? כי זה היה נגד ביבי. כי זה היה נגד ביבי. נו, אני שואל אתכם, זה לא בדיחה? עכשיו אני אשמיע לכם עוד משהו. הם עשו פרויקט, עכשיו רון דרמר. רון דרמר, אוקיי, הם עשו כתבה על רון דרמר. אתם שומעים את הדברים שנאמרים שם בכתבות, אתם פשוט לא מבינים, זה כאילו שחר חסון פחות מצחיק מהדבר הזה. תשמיע לי את זה בבקשה, לא את אברמוביץ', השני. בסדר? בבקשה.
כמה לגיטימי בעיניך שאדם שמעולם לא נבחר לשום תפקיד, שלא מרגיש צורך למסור דין וחשבון, מחזיק בידיים כל כך הרבה כוח והשפעה על החיים של אזרחים במדינת ישראל?
באמת תופעה שאני לא בטוח שהיא משתלבת עם משטר דמוקרטי תקין. כלומר, אנחנו מצפים מאנשים שכל כך הרבה משפיעים על חיינו, שיתנו דין וחשבון, אבל אתה לא תמצא את זה, זה די...
אתם מבינים? הוא מדבר על דרמר, הם לא מבינים איך דרמר יש לו כל כך הרבה השפעה, כן, שהוא לא נבחר. מה עם היועמ"שית? מי בחר אותה? מה עם שופטי בגץ? מי בחר אותם? מה האירוע? כאילו, תסבירו לי, מתי אתם משנים את הכללים ומתי אתם לא משנים את הכללים ומה הכללים? דרמר, שהוא שר בממשלה, הם באים על שר בממשלה, איך יש לו כזאת השפעה? עכשיו, מילא התואבה הזאת, מילא התרלול הזה, עכשיו תקשיבו לתואבה, עכשיו הגענו לשלב התואבה, ומי מביא אותה אם לא אברמוביץ'? הם הרי, הם יפגעו בכל פרה קדושה, באמת קדושה, עכשיו, אם זה לא יבוא להם טוב פוליטית, בצהל הם פגעו, בביטחון שלנו, ראינו איזה קטסטרופה הם הביאו, בימי הזיכרון, בימי העצמאות, ביום הכיפורים, בשמחת תורה, הכל, הכל, להשמיד. עכשיו, עוד פרה באמת קדושה בעלייה של ציונים, הרי דרמר, הוא עלה מציונות לארץ, מדובר בגאון, מדובר בתותח עולם, היה שם באיזה אוניברסיטת אליט, אבא שלו תותח, אז זה, שם, משפחה, מה שנקרא קליברים, עלה בתוך ציונות, עושה את הכל למען ישראל. תקשיבו איך עכשיו הוא מדבר עליו, אברמוביץ', בבקשה.
הוא בחור תרבותי ומנומס ונעים הליכות, אבל הוא לא ישראלי בעומק. הוא הגיע בגיל 26, למה הוא לא עשה צבא? דנה, החוויה שלו הבסיסית היא לא חוויה ישראלית. אני לא חושב שהוא יודע מה ההבדל בין אריק איינשטיין וזוהר ארגוב, או שושנה דמרי וחווה אלברשטיין, או מי היה שיה גלאזר או נחום סטלמך, ואולי גם לא את ההבדל בין עמוס קנן לעמוס עוז. מה הקשר של נתניהו אליו בעומק? תראי, נתניהו הוא ראש הממשלה היחיד להבדיל מכולם בין שאר הדברים שנושא איתו תחושת החמצה שהוא לא נשיא ארצות הברית. הוא היה רוצה להיות...
הוא עוד יהיה.
אולי הוא עוד יהיה.
לא, הוא לא נולד בארצות הברית, אלא מי שינו את החוק.
כל ראשי ממשלות ישראל זה היה שיא. אצלו זה תחושת החמצה, כי אם הוא היה נשיא ארצות הברית, הוא היה משחק בברודווי, וישראל זה אוף אוף ברודווי. תראי, רון דרמר לא יודע איפה זה רפיח, וכבר אמרתי, אם אתה שם אותו בניר עוז, הוא לא יודע לחזור הביתה. מדובר באיש טוב, אבל אם הייתי כותב מאמר וצריך לתת כותרת, הייתי נותן כנר על הגג.
אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? איזה תואבה זאת? ככה לדבר עליו, שהוא לא יודע מי זה סטלמך. תגיד, אתה יודע מי זה סטלמך? הבנתם על מה אני מדבר איתכם? אוקיי, נו. שאלתי עכשיו את הטכנאי שלנו, טלה, של מי זה סטלמך. אין לו מושג. סתם לבלבל את המוח, סתם להכפיש, ללכלך, כי זה לא בא לו פוליטית. ולסיום, האירוע לסיום, יאיר לפיד, כמובן, חייב את הלפיד. אתמול, דודי אמסלם אמר על היועמ"שית, הוא אמר כזה דבר, היועמ"שית התירה את דמנו כולנו, היא האדם הכי מסוכן למדינת ישראל. אז יאיר לפיד כתב לו, השר אמסלם, כתב על זה, השר אמסלם מסית בגלוי לרצח היועמ"שית, לא פחות, לרצח היועמ"שית, גלי בערב מיירה, יש לפטרו מיד, על זה שהוא אמר הבן אדם הכי מסוכן לישראל. עכשיו תקשיבו את לפיד, כן, מה, קצת טיפה מהארכיונים שלו, בבקשה.
נתניהו מסוכן לביטחון ישראל.
הוא לא בסכנה. הוא מסוכן.
הוא מסוכן למדינת ישראל, הוא מסוכן לאזרחיה, הוא מסוכן לחיי החטופים.
הוא מסוכן לקיומה של המדינה הזו, לא פחות.
הבנתם, לכן אני שוב, אני מתחנן. כל פעם שיש זעזוע בשמאל, תדעו קודם כל, זה שקר. בוקר טוב.
דיברת יותר מ-10 דקות, רק שאני לא הפרעתי ולא הערתי.
לא, ניסית בהתחלה להפריע, ניסית.
לא ניסיתי להפריע.
שמתי אותך במקום.
לא ניסיתי להפריע, אתה לא יכול, בוא, את עצמך אתה לא מסוגל לשים במקום הזאת. לא ניסיתי להפריע, אם היית מקשיב, הייתי מסביר לך שניסיתי לספר לך את הסיפור הזה עם אבי גיל. סליחה, לא, לתקן אותך בנושא אלרון, הנה אני אתקן. אני פרסמתי לפני גרינצייג שהוא קיבל טלפון, ותיקנתי ומחקתי כי הוא לא. הוא קיבל חומר. ובוא נאמר שמכיוון שאני חושב שאני יודע איזה חומר הוא קיבל, כל שופט נורמלי, ואלרון הוא שופט נורמלי, למרות שהוא מהמחנה שלכם, היה מחליט מה שהוא מחליט, אבל לא לפני זה במחוזי...
חוץ מהמחוזי והשלום.
במחוזי, תקשיב, בסוף הערכאה העליונה קובעת, אבל כרגיל אצלכם, אתה תבחר מה שנוח לך. עכשיו בבקשה, אל תפריע לי ותקשיב, או שתנסה לעשות את עצמך מקשיב. בכל בליל הדיבורים ששמעתי הרגע, צד את אוזני משפט אחד, שמראה לכם מה הם עושים פה כבר כמה וכמה שנים, איך הם משסים אותנו זה בזה, איך הם כל היום וכל הלילה עושים רק את זה, כדי להגן על תועבה בסוף, על בן אדם שהוביל אותנו לחורבן, המשפט היה כזה בערך. איזה קטסטרופה הם הביאו לנו כאן בימי הזיכרון, בימי העצמאות, ביום הזיכרון, ביום כיפור, הכל רק להשמיד, להשמיד, זה אנחנו, אתם מבינים? זה אני והחברים שלי. הקטסטרופה שאנחנו הבאנו, אנחנו הפסקנו את התפילה, שקר, ביום כיפור, ואנחנו, ביום הזיכרון, לא, ביום הזיכרון הראשונים שחיללו אותו, זה הביביסטים שבאו לבנט וטינפו את טקס יום הזיכרון ואת הלוויה של בראל חדריה חדריה שמואלי, אבל ירדתי לשוליים. לגבי דרמר, כמו שהוא לא ראה את הכתבה של חמו מג'בליה, כך הוא גם לא ראה את הכתבה על דרמר, אני ראיתי אותה ורשמתי לעצמי שבחיים לא הייתה כתבה כל כך מפרגנת. אם תצפו בה, היא באפליקציה של N12, זו הייתה כתבה שכמעט כולה הלל ושבח, אחד אחרי אחד אחרי אחד, ומלא חברים שלו, והר יערו וכולם, והיה שם כל אחד שלום ירושלמי, שאותו הוא השמיע עכשיו, עם קצת ביקורת שולית. וכל זה גם לגיטימי, כי דרמר הוא בן אדם הכי משפיע על חיינו, שמעולם לא נבחר. ומי יד הנדסאי התודעה החביב שלנו כאן באולפן, משווה את זה ליומשית, גם מי לא נבחרה. תשמעו חבר'ה, זה רמה של גן ילדים, מינוס, סליחה, פעוטון, מה הקשר שר גורם ברשות המבצעת הוא נבחר ציבור? בישראל השופטים לא נבחרי ציבור, וטוב שכך, כי אין לנו שום דבר שמגן עלינו. אין לנו חוקה ואין לנו כלום. בישראל השופטים ממונים על ידי מנגנון מיוחד שרבים עליו עכשיו, כנ"ל גם כל היועצים המשפטיים. אז איך אפשר בכלל לעלות? כאילו, הוא פשוט מנצל את זה שחלק מהמאזינים לא באמת מבינים בזה. אומרים, וואלה, למה היומשית היא לא נבחרת? היומשית כן נבחרת, על ידי ועדה מיוחדת ומאוזנת. אגב, גם היומשית הזו וגם קודמה, ראש הוועדה התנגד לבחירה שלהם. קודמה, אני מזכיר לכם, מנדלבליט שהיה מזכיר הממשלה. עכשיו אתם רואים מסע להשחרת אבי גיל. אבי גיל קצין ישר כפלס וכסרגל, והוא קיבל סיפור שקלדנית סיפרה לו שראש הסגל הכריח אותה לזייף פרוטוקול. אלה עובדות. ולא מעניין אותי בכלל המניע, להוסיף, להוריד, 11 דקות, פרוטוקול זה דבר קדוש, אין לגעת בו, אחרת אין לך שום, כל הסיפור של המסד שעליו הכל מונח מת, אתה אפילו כדי לראות אותו אתה צריך אישור מיוחד, ובזמן אמת לפני שנה כשאינון התפוצץ גם על זה מצחוק, על הגריסת מסמכים והעלמת פרוטוקולים, בזמן אמת יש לי פה את המכתב שהיועצת שולחת למזכירות הממשלה ולברוורמן להחזיר את כל מה שהם לקחו, לקחו, העלימו שם פרוטוקולים של דיונים ביטחוניים, וזה הכל באותו, מסגרת אותו מסע, שתמיד קורה כשנתניהו מסתבך במשהו, כמו שתמיד קורה כשנתניהו עוזב את לשכת ראש הממשלה, שנעלמות כל המתנות, והנה תתבעו אותי, כל המתנות נעלמו, גם בשנת 2000 וגם עכשיו, נעלמו. אני מדבר לכם על עשרות מתנות, כולל מתנות של מאות אלפי דולרים, כמו התנך של פוטין, ככה הם גם כל הזמן אוספים, חומרים, בונים תיקים, מנסים לשווה. עכשיו השינוי הזה הוא עבירה פלילית. עבירה פלילית, בלי קשר, לא צריך להוכיח שום מניע. אם אתה משנה עכשיו, היא אמרה לו הקצרנית, אני לא יכולה לשנות את זה. אז אתה עכשיו בעצם נמצא באמצע תינופו של אבי גיל. הוא היה אצל לפיד בבית, הפרסום שהיה אצל לפיד בבית היה פרסום שלי, והוא הלך אליו הביתה, כי נתניהו ביקש במקום לזמן את לפיד לעדכונים ביטחוניים, להתחיל להתקן אותו בטלפון, והוא הלך אליו הביתה, ושם שם טלפון אדום, זה נגרע סלולרי צבאי. אבל אם אפשר לתנף אלוף, נתנף אותו. עכשיו, בואו נזכיר לכם מי היה אבי גיל הקודם. לאבי גיל הקודם קראו צבי האוזר, אלוף לוקר, יוחנן לוקר ויועז הנדל. הם אלה שקיבלו את התלונות של רייש, שיש אחד בלשכה שמצלם אותה מתחת לסמלה עם כזה מעריך של הטלפון, והם החליטו אגב להגן על נתניהו, לא להדכן אותו, וללכת ליועץ המשפטי לממשלה דאז ולהדכן אותו, אבל מכיוון שהיה מדובר באיש החביב ביותר על שר נתניהו, לא הוא נתן אשל, העיפו את שלושתם. לוקר סיים קדנציה ולא היה מועמד למפקד חיל האוויר, את אנדל זרקו מיד, והאוזר סיים קדנציה ונפלט משם.
אתה לא
נחלפת
על וינטר? אני לא מבין. על וינטר לא לכלכת?
מי עכשיו?
אתה אומר אני מלכלך על הלוף.
איך הגענו לוינטר?
אתה אומר אתה מלכלך על הלוף.
לא, אני לא לכלכתי על וינטר. הדבר היחיד שאני אומר על וינטר, והוא אישר את זה כי הוא בן אדם הגון, זה שהוא אחד משני האנשים שאמרו לנתניהו לא לצאת לתמרון בעזה, השני היה בריק.
לא, אתה לכלכת. לא, גם בנט אמר. גם בנט אמר לא לצאת לתמרון.
תמיד יש את אלה שבאים... את אלה שבאים ומטריעים על סוג של עבירה שנעשית בסביבתו של ראש הממשלה, ותמיד ראש הממשלה לא ידע, ותמיד בסוף מתנקמים בהם. עכשיו לגבי שאלתך על הנגדת ו...
אתה גם תינפת על וינטר וגם בנט אמר לא לצאת לתמרון.
אבל אינון, אני לא הסיפור. מה קרה? מה זה, אם זה היה הנגדת ו, חברים, מהנדסים אתכם. זה לא חומר של הנגדת ו. לא הייתה שם לא התראה למלחמה ולא סימנים של מלחמה.
זה חיזק את חמאס.
היה שם איזה מסמך של דרג זוטר בחמאס שהתאים לאג'נדה של נתניהו באותו רגע. ובכלל המסמך הזה לא עלה למעלה מכיוון שהוא הסגיר מקורות, ואת הדבר הזה הם הדליפו החוצה, אבל נתניהו כמובן לא ידע פרסומות.
כן, יש לך עוד חצי דקה.
מה יהיה בשעה השנייה? בוא נעשה פרומו, בוא כאילו...
מה יהיה?
אם אתה צריך עכשיו להקליט פרומו, תשארו איתנו לשעה השנייה.
מה, אני רוצה להקריא את הכללים של חטיבת חשמונאים החדשה של החרדים.
אה, יפה.
מאוד חשוב לי שחרדים ישמעו את רוח היחידה הזאת ויבינו מה הכיוון.
אתה יכול לתת לנו רמז, טיפ, כאילו...
זה הולך להיות דוסי אמיתי.
אה, נו, אז זה מה שרצינו, לא?
כן.
אז למה אתם תוקפים את הצבא שלא מסוגל לגייס?
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד, ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
טוב, כמה דברים. קודם כל, פרסמתי הבוקר שאחת הפצצות התאורה פגע בגג של הבוטקה שמאבטחת את בית ראש הממשלה בקיסריה, והייתה בפנים מאבטחת. בזמן שהייתה שם מאבטחת, צריך להבין שזה פצצות תאורה של חיל הים, הן עם חומרים חיימים והן מאוד מסוכנות. זה פצצות שגרמו להרבה מאוד שריפות לצערנו. הפצצה כאמור פגעה בגג של הבוטקה כשהייתה שם מאבטחת, ואחר כך נפלה על הדשא ליד ועשתה שם איזה שריפה קטנה עד שקיבו אותה במטף. אפרופו שאמרת לא התכוונו להתנקש בראש הממשלה, אני רק מזכיר לך שזה פחות או יותר מה שאנשים שם צועקים, כן? מהקריאות בוגד, צורר, נאצי וכל הדברים האלה, כולל מה שהם יעשו לו עם חבל התלייה, אנחנו מחכים לך עם חבל התלייה, עם גיליוטינה, שהפרקליטות אמרה בזמנו שגיליוטינה לא מובילה לאלימות. בכלל, יש פה הכשרה של האלימות הזאת על ידי השבק והיועצת המשפטית לממשלה והפרקליטות במשך חודשים, אנחנו מזהירים, אנחנו מטריעים, אנחנו צועקים, אבל נותנים לדבר הזה. מה שכן, בליל מה שנקרא גלנט 2, כשמאות פרצו שם, אז הם גם תקפו פיזית שוטרים, ותקפו פיזית מאבטחת, שאני יכול להגיד לכם שזו מאבטחת שעוברת טיפולי פוריות והכניסו לה אגרופים בבטן. עיקרו אותה אגב עד זוב דם, כן? הוגשה תלונה גם למשטרה וגם בשבק, ואיש לא נעצר. הבנתי, אתמול היה אצלנו בפטריוטים שכן של נתניהו מקיסריה, שאמר שאחרי איזו החלטה של איזה שופט שם בצפון, שאמר להם תגישו תלונות נגד המשטרה, אז המשטרה הפסיקה לעצור אותם. פשוט אנרכיה, מה שקורה שם בקיסריה, אלימות מוטרפת, גם מילולית וגם פיזית. אני מזכיר לכם, שוב, תקפו באגרופים בבטן, מאבטחת שעוברת טיפולי פוריות, ועיקרו אותה עד זוב דם. אוקיי, זה מה שהיה בליל גלנט 2, לא שמעתם על האירוע הזה, אני מניח. אבל זה מה שהיה. אופיר סופר מוציא הודעה על הדברים של אמנון אברמוביץ', הדברים המחליים שהוא אמר לגבי העולה חדש שלא מכיר פה את התרבות ואת הטופוגרף, הוא מכיר את ההבדל בין אריק איינשטיין וזוהר ארגוב, כן? נשמע אותו מה הוא מכיר מזוהר ארגוב, זה יהיה מעניין את אברמוביץ'. כותב ככה שר העלייה והקליטה אופיר סופר בתגובה לאברמוביץ', הדברים שאמר אברמוביץ' מזעזעים וראויים לכל גינוי, הם פוגעים בעולים רבים שבוחרים לעלות לישראל דווקא עכשיו למרות האתגרים ובוחרים להיות איתנו גם בצד בתקופה הקשה הזו. אני מצפה להתנצלות בפני אותם רבים בישראל שעשו את הלא יאמן, עזבו הכל ועלו ארצה מתוך תחושת שליחות ואמונה. את רון דרמר אני מכיר אישית וגם את סיפור חייו, הוא מונה ממקום ערכי ואמיתי לטובת מדינת ישראל, ואני שמח שהוא איתנו מביא עמו את כישוריו הייחודיים. תודה לחרון. אני קורא לכל הצעירים ובכלל לעולים שעלו לארץ ואומר להם, הביטו בהנהגה הישראלית, חלק ממנה ממן העולים, חלק בני עולים, חלק נכדים וצברים. זו מדינת ישראל ואנחנו גאים בכך. בישראל אין תקרת זכוכית, אנחנו עם אחד, ויש לכם כאן את כל ההזדמנויות להצליח. דבר מתאים שצריך להגיד את הדברים האלה, זה לא יאמן, לא יאמן, לפגוע לאנשים שהם, יש להם את הזכות, זה כמו שחוזרים בתשובה, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים עומדים. אותו דבר עם אנשים שעולים לארץ ישראל, שיש להם את הזכות, כן, לעלות לארץ ישראל, לעשות את המעשה הציוני הכי גדול, גם אותו הוא תוקף. שהוא לא יודע להבחין, הוא לא יודע להבדיל בין עמוס עוז לעמוס קינן. אני לא שואל אותך, לא עזוב, אני לא אשאל אותך.
מה?
לא, לא, בסדר. מי ששאלתי אותו יודע, בסדר? שאלתי את הלב שלו. בוא נראה, רוב הציבור, תשאל את רוב הציבור, רוב הציבור הישראלי, הצברי שגדל פה, אם הם יודעים להבדיל בין עמוס עוז לעמוס קינן, בסדר? ומי זה סטלמך? כן? אם מישהו מהם יודע מי זה סטלמך.
אז למה אתה לא שואל אותי?
כן, לא אתה. אתה זקן. דבר על הדור הצעיר.
השאלה הנכונה, סליחה שאם תרשה לי רק להגיד, השאלה הנכונה זה אנשים בגיל של דרמר, אם אתה ישראלי אתה יודע מי זה סטלמך,
הבנתי,
ואם אתה לא ישראלי אתה לא יודע מי זה סטלמך.
הוא דיבר על אנשים בגיל של דרמר, הבנתי.
הוא לא יכול לדבר על ילד בן 10.
די בן, נו באמת זה פתט. אתה לא חייב להגן על כל תועבה, אתה לא חייב.
אני מגן על מה שאני רוצה, אבל עזוב, נו, אני לא רוצה.
אגב, אתה אומר כל פעם שצעקו על בנט שהם התחילו, לא, לך לארכיון, על נתניהו צעקו ביום זיכרון לפני בנט. על נתניהו צעקו ביום זיכרון לחללי צהל, שנה או שנה לדעתי, לפני בנט. אז כל פעם שאתה אומר, מי שהתחיל זה אלה שצעקו על בנט ביום הזיכרון, עוד שקר שלך. על נתניהו צעקו ביום זיכרון לפני בנט. צריך להגיד את הדברים האלה, כן? עוד שקר
שאומרים. אני אשמח אם בהזדמנות תשמיע לנו את זה רק. אני משמיע לך מה צעקו על בנט. יהיה נחמד לשמוע.
בסדר גמור.
ולראות מי צעק.
עכשיו, שני דברים כאלה. דבר ראשון, אמרנו שאנחנו רוצים את הכללים על החשמונאים, נחפש את זה. ודבר שני, היה מצחיק, רונן צור כותב, מצייץ, אין קווים אדומים, אין גבולות, אין צלם אנוש. התקווה היחידה היא ברית של ציונות דתית וחילונית מול הקת החילונית. החולנית, סליחה, מול הקת החולנית. שזה המשך של האג'נדה של בנט וקלוגהפט והילד וכל זה, של ברית המשרתים. עכשיו כותב לי על זה מישהו ככה, משל למה הדבר דומה? לשואל שהיה מהלך על גב הנער, וראה דגים שהיו מתקבצים ממקום למקום, אמר להם, מפני מה אתם בורחים? אמרו לו, מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם. אמר להם, רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני ואתם כשם שדרו אבותיי אבותיכם? אמרו לו, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות. לא פיקח, אתה הוא שאומרים עליך פיקח שבחיות, סימן שאלה? לא פיקח אתה, אלא טיפש אתה. ומה במקום חיותנו אנו מתייראים? במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה. איך אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים, כאילו שבתוך הים, אתה מוציא אותנו מתוך הים, בטוח נמות, אתה אומר לנו לברוח, תצאו החוצה מן הים. אף אנחנו, כותב, זה חרדי, עכשיו שאנחנו יושבים ועוסקים בתורה, שכתוב בה כי הוא חייך ואורך ימיך, כי היא חייך ואורך ימיך, כך אם אנו הולכים ומבטלים ממנה, על אחת כמה וכמה. חלק מהדתיים הלאומיים, מתלהבים מעצת הברקסרי, בן כספית, רונן צור למיניהם, ורצים אליהם לחיות איתם ביבשה. הרי בסוף, את החרדים, החבורה הזאת, כן, כל היער גולני, יער גולן ויער לפיד וכל החבורה, את החרדים הם לא פוסלים. הם פוסלים את הסערוריים, המשיחיים, הקיצוניים. הרי יער לפיד לא מוכן להיכנס לקואליציה בגלל סמוטריץ' ובן גביר, כן? אז הם עכשיו יפילו את הממשלה, כל החבורה הזאת ממקור ראשון, ואלה שמגבעת שמואל שמפגינים מול בני ברק, וכל העקיבא נוביקים בתקשורת, וכל החבורה הזאת, כן, יפרח ממקור ראשון, הם יפילו את הממשלה, ואז השמאל ילך לחרדים, ייתן לחרדים, ואותם יזרקו לכלבים. לא לומדים כלום, לא למדו שום דבר, גם מאז התחייה מה שהם עשו שהפילו את הממשלה של שמיר ועלה רבין ועשה את האסון של אוסלו. לגבי חשמונאים אני אקרא אחרי זה.
טוב, לגבי בנט, כמובן ששנה אחת הוא היה ראש ממשלה, ומה שצרכו לו וצווחו לו, והשמעתי לכם את זה, הרבה יותר גדול ממה שעשו, מה שעושים לנתניהו. הסגנון היה אחר, אנחנו נעקוד אותו ונעקור אותו, וכנסו פנימה, תגררו אותו בשערותיו, אני 10 מטר מביתו של הנוכל ושל הצורר, ובואו נאמר ככה, גם לגבי יום הזיכרון, כמובן אני משקר, אבל אני צודק, ועוד קטע של סטנדאפ שהיה הרגע, זה שהמשטרה הפסיקה לעצור אותם, כי גם המשטרה, לא ידעתי אם לצחוק או לבכות, נזכרתי בנועה גולדנברג, שנאשמת בזריקת קובבה, לכיוון הכללי של השר לביטחון פנים, אגב זה, אין לזה אפילו בדל של ראייה, והולכה באזיקים בידיים וברגליים, ביקשו להשאיר אותו במאסר כל הלילה. נזכרתי בשלושת אנשים שחילקו, שמו, נכנסו לבית כנסת פתוח, שמו על הכיסאות קרוזים, שלח את עמי, זה סלוגן קדוש, ועל זה נעצרו בבית בשבת. נזכרתי על האי בירושלים שהמשטרה כל פעם עוצרת, שבסך הכל בסך הכל הולכת להפגנה, ונזכרתי ממה שקרה אתמול, כשאופרי צור סיפרה על אבא שלה, יניב צור, שבנו אמיר נהרג בסיירת מטכ"ל בשבעה באוקטובר, היה בדרכו להפגנה בירושלים, עצרו אותו שוטרים, ביקשו ממנו תעודת זהות, לא הייתה לו תעודת זהות, עצרו אותו. אבל הם הפסיקו לעצור. והבוטקה, ראיתי צילום של הבוטקה של קיסריה, חדשה לגמרי, אין סימן לכלום. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, זה פחות מעניין. דבר אחרון, באמת, סרח עודף אחרון מהסטנדאפ של השעה הקודמת, שזה כמו החומר שוויק, כן, אם החומר שוויק הייתה מעבירה, אז לנתניהו בעצם פלדשטיין, שאגב הוא עצמו בכלל נפסל על ידי שבק, אין לו סיווג ביטחוני, נפסל בפוליגרף, ולשכת העבריינים הזו, כמו שגדי אייזנקו קרא לתת תרבות עבריינית, העסיקה אותו בקומבינה. והמשיך, המשיך להיות חשוף לחומרים סודיים עד שקרה האסון הזה. אז פלדשטיין קיבל חומר כאילו עם התראה למלחמה, חבר'ה, פלדשטיין קיבל את הדבר הזה ביוני ולא עשה איתו כלום, רוב זה חשוב. ורק כשב-31 באוגוסט, ואת זה בית המשפט אומר, רצחו שם את החטופים והוא ראה שיש איזשהו דעת קהל נגד נתניהו, אז הוא הדליף את זה לבילד. אבל וו, כן וו, אגב על החומר של וו, יש אחד תולדן, הוא אלוף במילואים, חביבה של גברת נתניהו בן עוד כמה, שעכשיו מועמד לרמטכ"לות, כן, הוא היה אלוף פיקוד דרום לפני פינקלמן, מכונת המלחמה פינקלמן אני קורא לו, והוא עשה יום עיון שלם על חומות יריחו, על וו. ובסיכומו של יום העיון הוא החליט לא לעשות כלום, כן? אבל יכול להיות שהם החליפו את הרצי הלוי בו, אבל עכשיו סוף סוף אני רוצה לספר לכם את הדבר באמת חשוב, הוא רגע דיבר על החרדים ועל הציונות הדתית ועל חלילה אתם עלולים להיות להיחשף להשפעתם הרעה של הבן כספיתים. אגב, אלונה כספית בצו ראשון עכשיו, שמעת?
נו כן, גם הבן שלי מזמן
בסדר,
הוא הולך לקרבי אגב כנראה
ושקויך ו אצלי קרה משהו, שאלונה כספית הרי אמורה להיות מוזיקאי מצטיין, מטבע הדברים, מכוננת, קונצרטים, ולפני כמה ימים היא אמרה לי, אבא, החלטתי שאני לא רוצה להיות מוזיקאית מצטיינת, מה את רוצה? להיות לוחמת. אמרתי לה, אל תגלי לאימא, והתפללתי. תשמע, אחד, יואלי ברים בגלי צהל, פרסם אתמול הקלטה של ההוראה דרמטית של מנהיג הציבור החרדי, הרב משה הלל הירש, לבחורים חרדים שקיבלו צווי גיוס, מותר לכם להיות עריקים, מצווה להיות עריקים. אז אני רוצה בתגובה לזה פשוט לקרוא לכם, העליתי את זה מקודם, ראיתי את זה בקבוצות, טקסט שכתב חגי לובר, איש ציונות דתית, ששחל את בנו יונתן בחרבות ברזל, אני מקווה שאיכות ההקראה שלי תהיה טובה יותר מאיכות ההקראה של עינון את הסיפור שהוא יקריא מקודם, כי גם קריין צריך כישרון כדי להיות. והוא כותב לו הבוקר, האב לבנו, על מה שהוא קורא מצוות העריקות. שמעת יונתן? יש מצווה חדשה בתורה, מצווה להיות עריק. איך פספסת את המצווה הזו כשהסתערת על האויב? איך לא ידעת כשהגנת בגופך על נשים, ילדים וזקנים שאתה עובר על מצווה? חשבת שיש מצוות פיקוח נפש. חשבת שאתה מקיים מלחמת מצווה. חשבת שאתה עושה רצון השם. טעית. יש מצווה אחרת גדולה יותר, שלמה יותר, מפורשת כנראה בספר כלשהו שפספסת, מצוות העריקות. מצווה שהייתה מאפשרת לך לחיות ולאורך לא להתאבל ולכאוב, ולאשתך לא להיות אלמנה מתגעגעת, ולילדיך לא להיות יתומים ללא אב. המצווה להיות עריק. לא התייעצת עם גדולי תורה נכונים. שמעת לדוד המלך, לאברהם אבינו וליהושע. טעית. מצווה להיות עריק. אז חבל שאתה לא מתהדר בכותרת ליטאי. איך אפשר להיקרא על שם עם אנטישמי ורוצח שרק הזכרת שמו מעבירה צמרמורת בקרב יהודים בשואה? חבל שאתה לא נולדת לאלו שכן מקיימים מצווה. מצוות עריקות. חיית בטעות, מתת בטעות. אבל הטעות הזו מקנה לך מקום של כבוד על כנפי השכינה. ובזכות הטעות הזו הליטאים יכולים ללמוד בלי הפרעה. ובגלל שטעית, ילדים יכולים להגיע לגיל בר מצווה, ונשים יכולות ללדת בביתך, ואברכים להתפלל בכל ענות חלושה. והרשה לי כבוד הרב לעוץ לך עצה. הכאב שהסבת לי ולרבים אחרים גדול מנסו. אם זו לא הונאת דברים, אני כנראה לא מבין כלום בהלכה. ולכן אנא דבר על חשיבות לימוד תורה, על הצורך בבחורים שילמדו בלי הפסקה, ואל תקטין על הדרך את המצווה הגדולה, שעליהם מסרו נפשם כל כך רבים, כל כך שלמים, כל כך תלמידי חכמים, כל כך יראי שמיים ואוהבי השם. אנא, ליבנו פצוע, ומתוך שדמעתנו מצויה, ונעתנו קרובה, וצערנו בוקע שמיים, ומגיע עד כיסא הכבוד. ואתם, אחי החרדים וכבוד רבכם, לפחות בואו לחלוק לבני יונתן כבוד בהזכרה של 12 חודש בי"א כסלו בהר הרצל, לעלות לקברו קבר צדיק, להתוועד ולשמוע עליו סיפורי אמונה ויראה, ולהתחזק, כל כך להתחזק, סוגריים, וכמובן גם חילונים וציונים דתיים מוזמנים באהבה. חגי לובר, אב למקיים מצווה, השקולה כנגד תרייג. זהו.
תראה, אב שקול, כמובן זכותו ולגיטימי, ואף אחד לא מתווכח עם התחושות שלו, זה בסדר. אתה מנצל את האירוע הזה כניצול פוליטי. כי אתה הרי לא מקריא ולא תוקף אין סוף משתמטים שהם לא חרדים, כן? אתה לא מדבר על זה. על זה שיש עשרות אלפים שפשוט לא מגיעים, שבגיל שירות ולא מגיעים. אתה לא מדבר על זה כי הם לא רוצים להגיע. אתה מדבר רק על החרדים. זה האירוע. זאת הנקודה אצלך, כי אתה רוצה לפרק את הממשלה. זה מה שמעניין אותך, כן?
ינון, אם אין לך טיעון, אתה לא חייב לענות ללא בן.
בן.
אפשר פשוט לא לענות.
עכשיו ימני מדבר. כשימני מדבר, נותנים כבוד.
אתה ימני כמו ביבי, זאת אומרת שאתה שמאלן.
כשימני מדבר, נותנים כבוד. לפחות כאן באולפן.
אתה ימני של פולחן אישיות.
תודה. לא כמו אנשים שהיו בעבר בליכוד, ואחר כך התהפכו, ואתה יודע...
לפחות לא שחררו את סינואר יחד עם 1027 רוצחים, ולא הביאו 30 מיליון דולר לחודש.
אני לא שחררתי את סינואר, אני הבאתי את השייח' עובד.
אני מדבר על ביבי, 30 מיליון דולר לחודש.
בסדר, אז בוא נעשה קצת...
אגב, עכשיו הוא מכניס להם 100 מיליון, אתה יודע את זה?
בוא נעשה קצת סדר.
אתה יודע שהוא מכניס שההומניטרי לחמאס זה 100 מיליון דולר בחודש, הם לוקחים רבע לפי כל הפרסומים?
ראיתי שאתה מצטט עכשיו את אילן שילוח.
זה 25 מיליון.
אתה עכשיו מצטט את אילן שילוח שצייץ
בו פרציות.
וכולכם מתיישרים כמו טטריס.
אלה עובדות.
כן, הוא מכניס...
אילן שילוח,
איזה
אני זבל. הימני, ימין, אתה אומר ימין. תן כבוד כשהימני מדבר. אז הימני הזה, רק שתדעו, מכניס 100 מיליון דולר לחודש לתוך עזה, כל חודש, חמאס לוקח מזה 25.
אין לך טיפת יושרה. כי אתה כל היום מיילל בבחיינות על זה שאני מפריע לך, וכשאני מדבר, אתה פשוט מרשה לעצמך להפריע כל הזמן.
כל הזמן?
כן.
אתה לא שיקח
פשוט תשתוק. זה הכל.
לא שיקרת, אני לא נפגע מהתשתוק.
מעולה.
אבל אתה לא שיקרת עכשיו מכל הזמן? לא. זו פעם הראשונה שמפריע לך היום, למשך 40 שניות, והיא הפסקתי.
בן, אני בניגוד אליך, כן.
עזוב בן,
לא
בן, תמשיך, תמשיך.
אני לא שיקרתי את סינואר, אני, ואתה עכשיו, תוך כדי שאני מבקש עכשיו לשחרר מחבלים. תוקף את ראש הממשלה שהוא שחרר מחבלים, ודורש ממנו לשחרר מחבלים.
זה כי הוא הביא עלינו אסון.
תוקף את ראש הממשלה, שקט בבקשה, תוקף את ראש הממשלה,
פשוט הביא עלינו אסון
שהוא,
נוראי.
שהוא ויתר, צים את חמאס,
טבח.
צים את חמאס,
טבח.
ומבקש ממנו... להיכנע לחמאס.
השחרורים האלה הביאו אלינו טבח.
בן, או שתשתוק או שלא תהיה תוכנית.
לא, אבל כשאתה אומר, אז תפוצץ את התוכנית, כשאתה אומר תשתוק במטרה לפגוע בי.
לא, פשוט תהיה בשקט. אתה מתבחין כל היום שאני מפריע לך. אז קשוט עצמך.
השחרורים שלו הביאו טבח.
כן. עכשיו, אנחנו מדברים על אנשים עם עמוד שדרה, לא כמוך. תראו כתבה של בן כספית, אני אקריא לכם, מהשביעי ל-11,
אני לא הולך לרוץ לבחירות, מה אתה רוצה ממני?
שימו לב, איך הוא דיבר, בן כספית, ב-2009. זוהי שירת הברבור של הדיקטטורה המשפטית. החברים מרחביה, האנשים שביניהם הבחירה שלנו היא המלצה בלבד, מגיעים לקרב האחרון. אחר כך אפילו מפלגת העבודה לא תציל אותם. פרשת פיצול סמכויות היועץ המשפטי גדולה בהרבה מסך מרכיביה. יש כאן מאבק על נפשה של הדמוקרטיה הישראלית, על זכותו של הציבור לבחור ולקבוע את גורלו. האליטה המשפטית בישראל לא סופרת את הדמוקרטיה שלנו. העובדה שהמוני אנשים, סתם אנשים, יבחרו בנציגים שינהלו את הארץ, פשוט לא מוצאת חן בעיני החברים מרחביה. רצון העם? הצחקתם אותם. מה העם כבר מבין? העם למד? העם השכיל? זה חוסר אחריות לתת להמוני אנשים פשוטים, אנשי עמל קשי יום, ללכת לקלפיות ולגזור גורלות. זו מלאכה ראויה רק למתי מעט, לא לעם. למורמים מעם, לנגד עינינו קמה כאן דיקטטורה. ההוגה והמייסד הראשון שמונה גם לנשיא לכל ימי חייו הוא אהרון ברק. חבר'ה, תקשיבו, זה טור ארוך. הבן אדם הזה מכר את נשמתו לשטן, כן? אני אומר מטאפורית לשטן, לא שאני אומר שאנשים האלה הם שטן. אבל כמו שאומרים, זה הוא כתב ב-2009. היום הוא משרת של האנשים האלה, משרת מרצה שלהם, עבד שלהם, משרת את האליטה הזאת, את אותם אנשים, כן? את הדיקטטורה המשפטית הזאת, את הדיפ סטייט. זה אותו בן אדם, התהפך כמו סטייק. הוא מדבר, אתה מדבר על ימני לא ימני. אתה מדבר... כאילו,
כי הרגע הוכחת שאני ימני, לא?
לא, הוכחתי שאתה מתנהג כמו סמרטוט, שהפכת את אורך. אתה מתגאה בזה שחילקת פליירים בליכוד?
אני לא הפכתי שום אורי, אבל זאת עדיין הדעה שלי,
תראה מה כתבת ב-2009.
תקשיב, המנוח...
תראה מה כתבת ב-2009.
אבל תקשיב, מכיוון שאתה עוסק בי...
משרת של האדון של אדוני הארץ. משרת של אדוני הארץ.
המנוח עוד גופתו מונחת מולך, נכון? תסתכל רגע בזום, אני פה. אתה לא צריך להקריא טור שלי מ-2009, אתה צריך רק להקשיב לי לשם שינוי.
זה מגוחך.
ואני מסביר לך שוב, רגע, אבל מכיוון שבאמת, אתה שוב מנסה לתנף אותי, כאילו אני פקטור למשהו, אז הסקט ושמע ואולמד דרך ארץ. אני דיברתי על רפורמה משפטית, לפני שיריב לוין היה חבר כנסת, דעתי לא השתנתה, אני בעד פיצול תפקיד היועץ המשפטי.
זה לא אתה השתנת, המציאות השתנתה.
לא, אני גם, אבל אינון, זה לא סוד, אני חוזר על זה כל פעם, אתה פשוט לא מקשיב. אני בעד פסקת התגברות שפויה, אני בעד לעשות, אני נגד.
טוב, יצאת פית, יאללה, לא מספיק.
לא, יצאתי, אני אשמח אם תקרא את כל הטור.
אתה משרת של אדוני הארץ.
אני נגד שהפוליטיקאים ימנו את השופטים.
אידיוט שימושי, אתה יודע מה זה אידיוט שימושי?
אני אפילו דביל שימושי, מה שתגיד.
אתה אידיוט שימושי.
אינון, אתה רשאי לקלל אותי כמה שאתה רוצה.
זה לא קרה.
לא, אבל אני לא נפגע כמוך. אני רק רוצה להדגיש, מה שאינון יקרים ממני, שריר וקיים, לא הוכחש מעולם, אני חוזר עליו כל הזמן.
אז למה אתה לא כותב את זה? למה אתה לא כותב את הדברים האלה?
אני בעד...
לא, את הדברים האלה אתה לא אומר.
אני, ברור שאני אומר.
על אדוני הארץ? אתה מדבר על מערכת המשפט כאדוני הארץ? תראה לי טקסט אחד שלך מהשנים האחרונות שאמרת את זה.
בישראל, אני כל פעם שהנושא הזה עולה לדיון, אני אומר, עם אריה ועם כולם, מערכת המשפט בישראל זקוקה לרפורמה. כל הסעיפים שלה, אני כל הזמן חוזר, במהלך ההפיכה כל הזמן חזרתי, אמרתי פסקת התגברות שפויה, בשום אופן לא לגעת במינוי שופטים, זה נתניהו לימד אותי 20 שנה, מערכת המשפט חייבת להיות עצמאית, אם הייתה לנו חוקה, אם היו לנו עוד כל מיני בלמים ואיזונים, אולי הייתי שוקל את זה. הנגיעה בשופטים הרי בסוף,
אתה גם היום אומר שאנחנו בדיקטטורה משפטית?
היחידה שיש לנתניהו לעשות, מי שיתהפך זה נתניהו, אני אשמיע לכם מה הוא אומר, זה שהוא רוצה לברוח מימת הדין, זה הכל.
אתה היום אומר שאנחנו בדיקטטורה משפטית?
היום אני אומר שאנחנו בדיקטטורה פוליטית.
אז התהפכת.
לא, המצב התהפך.
אז אמרת דיקטטורה משפטית.
לא התהפכתי.
היום אתה אומר דיקטטורה פוליטית.
המצב התהפך, ואני הייתי...
סטק, אתה יודע מה זה סטק?
ואני הייתי כמובן... התהפכת. אתה יודע מה? אתה יודע מה? בסדר. אני, מה שאמרת, חותם למטה, סבבה? למזלנו אני לא מועמד לכלום, וכל ההשפעה שלי כעיתונאי, אני לא ראש ממשלה, לא שחררתי צינואר, אני לא מכניס עכשיו 100 מיליון דולר לעזה, כל חודש, 100 מיליון דולר לעזה, נתניהו הימין עלק, ימין, זה לא ימין, זה שרלטן, זה דחליל, זה קליפה ריקה,
זה
אדם רופס, גם היום הוא מכניס, חמאס גוזר 25% מה-100 מיליון דולר האלה כל חודש, גם היום, ואני, בדעה שלי על מערכת המשפט מחזיק, מההתחלה ועד הסוף.
זה
מצחיק,
זה פשוט מגוחך.
ויש לכם תמיד את הברירה. יש לכם את הברירה.
זו התקשורת הישראלית.
היא פשוט לא להצביע עבורי יותר. ועכשיו בואו נצא לפרסומות, כי הוא בטנטרום, פרסומות.
פוליטיקאי ממיקרופון, תודה.
תשמע, זה קשה אפילו לספר את הסיפור הזה, כי סרן יוגב פזי, שנהרג אתמול בג'בליה, כי הקה על היד תמונה שלו ושל גל אייזנקוט מהילדות, הם היו בני דודים, ואתמול הוא נפל, ואנחנו אומרים עכשיו שלום לניר פז. שלום ניר.
שלום רב.
אתה בן דוד של סרן יוגב פזי, זה הופך אותך לדעתי גם לבן דוד של גל אייזנקוט. גם לחמת עם גל, נכון?
כן, אני הייתי באירוע שגל נפל ממש לפני שנה, באותה עיר ארורה. כן, אסון שני במשפחה, אסון גדול, אובדן.
אסון שלישי.
שלישי, כן.
שלישי, כן, פשוט אומר לא הצד שלי במשפחה.
רגע, אתה יכול לעשות לנו סדר משפחתולוגי, איך כולם קשורים?
כן, זה קצת מורכב, אבל בעיקרון יוגב הוא בעצם המשפחה המחברת בינינו לבין גל. הוא בן דוד של יוגב, בן דוד של גל מצד אמא, ואני בן דוד של יוגב מצד אבא.
יוגב שנפל הוא בעצם אחיין של אשתו של גדי אייזנקוט.
כן, של חנה.
נכון, של חנה.
הבנתי. והאחיין הקודם היה אחיין מהכיוון של אחותו של גדי.
נכון.
אוקיי.
נכון.
ספר לנו על יוגב.
יוגב הוא בן אדם מיוחד. לצערי, אנחנו לא רואים יותר מדי אנשים כאלה בנוף. בן אדם, ילד בן 22, שהחלום שלו זה ליישב את הנגב. החלום שלו זה ליצור אחדות, זה לחבר בין הקצוות, להמשיך את המורשת המשפחתית שלנו, של להמשיך להקים את הארץ עם חיבור לאדמה, שבאמת חרט על דגלו ממש מגיל צעיר לדבר אהבה ולדבר טוב.
תשמע, הוא נראה גם חתיך מאוד, יש לו תמונה שיצאה מדהימה, מדהימה.
ובכל תמונה יצא מדהים.
זה חיוך, כי זה חיוך כואב, מה שנקרא, מרוב שהוא מתוק ויפה.
ממש, יוגב הוא יפה תואר, כמו אני אציין, שכמו כל המשפחה.
בוא, גדי לא עשה קריירה מהיופי, בוא נגיד את האמת.
לא, אמרתי, המשפחה מצומצמת שלו.
לא, יוגב הוא זה מהמשפחה של אשתו, כן, זה לא, זה האירוע, כן.
אגב, יוגב כתב באוגוסט, פוסט לכבוד יום הולדת של גל, הם היו כנראה מחוברים 8 חודשים ו3 ימים, אבל היום זה יום בלי נאומים עצובים, היום יש לך יום הולדת, אז במקום משלח מספר תודות וזיכרונות, זיכרון מהתמונה ששלחת לפני 6 שנים, אתה קולט שעדיין היית בסדיר, היית על סוללות ברצועה, בדיוק ביום ההולדת שלך שלחתי לך מזל טוב, וענית בתמונת יום הולדת מבאסת, שמאז אני שולח לך כל שנה, כדי שלא תשכח לענות בנוכחית. תודה על הנוסחה הסודית, לסקית מהגג המושלמת, והוא גם קעקע את התמונה של גל על הזרוע שלו, יש אפילו תמונות של זה היום ברשתות, ואתמול הוא נפל. אתם יודעים איך הוא נפל?
בגדול, כן, אני לא תפקידי לפרט את זה בחוץ, אז אני ככה, אני אשמור את זה למשפחה, עד שזה יצא בצורה פורמלית, אבל אני יכול רק להגיד שהוא נפל בצורה הכי ערכית שיש, כמפקד, כלוחם, שהולך תמיד בראש, מתוך מקום של ערכים ודביקות במשימה ובמטרה.
איפה הוא גדל בצבא?
הוא גדל באגוז. גדל באגוז. היינו המון המון שיחות על זה בהתחלה, על החלומות הצבאיים שלו. הוא גדל באגוז, תקצינים מאגוז, משם הוא המשיך לתפקיד בחוץ, מחוץ ליחידה, וציפה... כבר ציפה לסיים את התפקיד הזה ולחזור לעשות עוד תפקיד באגוז. למרות שאני כבר, בתוכי כבר אמרתי לו, יאללה, תסיים, תסיים את שלך. אבל זה יוגב, זה הערכים שהוא גדל עליהם מהבית, מגיל וחיותה, מההורים המדהימים שלו, ש... שהמשיכו עוד דור של, של בניית הארץ.
הוא גדל בגבעות בר?
כן.
מה זה הקטע שהוא רוצה של ליישב את הנגב? זה זה כאילו, זה ההגשמה של זה, זה גבעות בר? אני אפילו לא יודע איפה המקום הזה.
ליד רעת.
גבעות בר.
אוקיי, אז הנה זה זה.
ליד רעת, ליד להבים, יישוב שהמשפחה עברה אליו ממש כמייסדים. והיום זה כבר יישוב פורח וגדול.
אתה יש לך משהו שאתה רוצה להגיד על המלחמה? בעקבות האירוע, יש לך איזה משהו שיושב לך על הלב, שאתה רוצה לצעוק, להגיד החוצה?
האמת שכן, יש לי וליוגב, אני יכול להגיד שלי ליוגב ולגל, יום לפני הפעילות שיצאנו, כשגל נפל, ישבנו אני וגל בג'באליה, ודיברנו בכללי על, על יוגב, וצחקנו עליו, ושהוא עם הרבה רבק, אבל אמרנו שיש דבר אחד שאנחנו היינו מאחלים לנו כעם, שזה להיות ראויים, להיות ראויים, כתב על זה נועם צוריאלי, חבר שלי בפלוגה, שיר, עוד יום בעז, ואני ממליץ לשמוע אותו, ש... שתפקידנו להיות ראויים בתוך כל המחלוקות, בתוך כל הדעות, להיות ראויים כל החיים, כי זאת חובתנו, גם למשפחות השכולות וגם למופלים.
אוקיי. ניר פז, בן דוד של סרן יוגב פזי. השם יקום דמו, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
באותה התקלות נפל גם סמל נועם איתן, השם יקום דמו. שלום לרב יוסי שטרן, ראש ישיבת ההסדר אקו.
שלום, שתעשה בשורות טובות.
ספר לנו בבקשה על נועם.
הוא היה בעל נפש, אדם רוחני, מופנים קצת אפילו, הייתי אומר, נעים הליכות. אהבת חייו הייתה מוזיקה, הוא יצר, הוא כתב עשרות שירים, הלחין אותם, אפשר לראות את זה ביוטיוב. אחד השירים היותר שהוא אהב זה הפכת אותי לגיבור, והיום זה נשמע אחרת. הסיום של המילים שם זה, אמרת לי שיש לי את הכוח לשנות, הפכת אותי לגיבור, עכשיו אני לא מפחד מקור. ב-12 בלילה, אלפי אנשים לא פחדו מקור, עמדו שם בגשם, ו... באיזשהו מובן המוזיקה כמעט השתלטה עליו, כמו כל היצירה והפוריות ההלחנה, ופתאום הוא גילה את האיתנות שבו, מה?
הוא כתב גם מילים וגם מלחין? כאילו...
כן, ממש הכל, הוא ניגן כמה כלים, וגם במוזיקה ודיגיטלית, ו... אהב את זה, היה אדם של יותר של מילים, של צלילים.
איפה הוא גדל?
הרם שלו סיפר, בחדרה, הרם שלו סיפר לי שכל שבועיים שיחה אישית, הוא לא מפספס אף שיחה אישית, הוא היה בעשר דקות כמעט לא מדבר, אבל בסוף היה כותב לו מכתבים. בכיוון הזה.
בוא נשמע קטע שהוא שר את תישארי בו, זה קטע קצר, אבל מקסים. יש את זה, את הווידאו הזה העליתי אותו, שגם רואים אותו שר, אבל גם לשמוע זה...
דרך חיים במוזיקה
שלא תתייאש ממני לעולם.
כן,
הוא רוצה להמשיך?
זה היה התוכניות שלו, אבל מה שמיוחד זה שהוא שם לב שזה משתלט עליו קצת, ופתאום דווקא הצד האיתני שבו, קראו לו נועם איתן, פתאום חזר אל תוך הלימוד, חזר אל תוך הכתב, למד במסכת בבא קמא, הוא כתב חוברת על בבא קמא, ואז פתאום הוא גילה את הקרביות שלו. מי שהכיר אותו, הוא יודע, כמו שאמרתי, אדם יותר נעים ומופנם, אבל אז הוא התחיל לעשות כושר, העלה את הפרופיל, אולי עמתי לפרופיל קרבי, העלה את הפרופיל, עשה פיזיותרפיה. וממש כזה, באנו לנצח, החבר'ה אליי אמורים להשתחרר, כל החבורה הזאת הייתה אמורה כבר להשתחרר, אבל בגלל המלחמה יריחו להם. הם היו בשומרון ואמרו להם, בואו תקחו עוד אימון אחד בעזה. בשיחה שעשינו לפני שהם נכנסו, הם אמרו, אנחנו הולכים להביא את החטופים. אנחנו בית, בית, בידיים חשופות עד שנמצא אותם. וזה מין איתנות של לפעמים, קצת מהדור הקודם, קשה לנו להכיל מורכבויות. אבל רגע, הוא היה אדם נעים או שאדם גיבור כזה? אני מרגיש היום שיש דוח חדש כזה שלא, הוא אפילו לא מורכב, הוא פשוט משלב את זה בצורה טבעית, את האנושי והאינטימי יחד עם הקשיחות, את היהדות עם הישראליות, ו...
תגיד, הוא היה הסדר, אתם ישיבת הסדר, אבל...
כן, ישיבת הסדר.
הוא היה הסדרניק?
הוא עדיין, כן, זה מחלקת
בייניש,
משתחררת ביום חמישי.
אה, זה מחלקה, פזי היה בעצם ממם של ביינישים בכפיר, בשמשון?
וואלה.
הוא היה ממם שלהם, אם אני הבנתי נכון, אחר כך הם לקראת הכניסה, הוא חזר אליהם עוד פעם, רצו אותו יחד איתם, והוא נכנס יחד איתם למלחמה, וכן. הוא היה ממם שלהם.
רצו אותו יחד איתם, זה יפה, זה חיילים שרוצים את המפקד, וכאילו מושכים אותו.
כן, עברו אותו אהבת נפש. כן.
וביחד. אבל הגדרת את זה, זה הערבוב הזה, זה הישראליות.
כן.
גם מוזיקה, גם תורה, גם ערכיות, גם חוזה, גם כאילו, פשוט מדהים.
ערבות הדדית כזאת. סיפר לי אתמול מישהו שהוא... הזמין את כל המחלקה אליהם רגילה, הזמין את כל המחלקה לעשות על האש בחדרה. אני לא ראיתי, לא הכרתי אותו ככזה, כזה, כאדם כיפי כזה. הוא אמר, פתח להם והביא להם, ואז הוציא מסכת, עשה סיום מסכת, וזה לא, זה לא במסתירה, זה הסתדר להם, זה כאילו משהו שהוא גדול קצת מהקטלוגים וכל מיני...
רב יוסי שטרן. זה הנופל הראשון מהישיבה, מישיבת ההסדר באקו?
כן. באותו תקרית, באותו קרב אתמול יש גם פצוע, צריך, מבחן אנחנו יכולים להחלמתו, הוא חטף כתור בבטן, או,
לא קרב, מה, פשוט, מה מצבו?
הוא יציב.
מה שמו?
אבל, עמית זיצה.
עמית בן?
עמית בן,
חווה.
לא, 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 אני אשם, פעלנו על הפשוט כולנו, אבל ברוב כל הדברים, אני כבר באחלי לרקע.
כן. היי, טוב, תודה.
כואב, תודה, נהיה חזקים ביחד.
אמן.
תודה.
פרסמות.
תודה.
חסות בבקשה.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב באדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
טוב, את זה אני בטוח שתזהה עכשיו, כן? אחד שנולד בארץ, בן, מה, תזהה את השיר מהר, מהר. אתה נולדת פה בארץ, תזהה אותו, אתה בטוח מכיר אותו.
ילדה תראי את סוף הדרך, איך לזמן ארוך, פתאום נערך.
איזה שיר, איזה שיר.
לא באת לילה.
נהג, תגביר בבקשה מאחורה, תודה. לא צריך להגיד כל פעם מחדש, תודה.
בלבדי נשרה זו השלפת באל תוכי גדולה ששקת יום ועולה.
אני בטוח שאברמוביץ' מכיר את השיר הזה על בוריו, את כל המילים הוא יודע, מכיר.
הימים ההם
שר אותה, כל קידוש הוא שר את זה. תגביר, תגביר, תגביר.
שאלתי פה ושם, אין מי שיודע, אין מי שהוא אשר אותי ירגיע. אותך חיפשתי, אותך אהבתי, אלייך ילדתי, איך אגיע.
Thank you.
תספרי אם עוד נותר זיכרון מתוק כזה אם יש בה של אלף לילה בי המנגינה נוגה נוחשת על זיכרונות קטנים היא מתרפקת יום ועוד לילה הימים ההם זועקים
כולם ביחד, בבקשה
שאלתי פה ושם אין לי שיודע אין לי מי שהוא אשר אותי ירגיע כמה חיפשתי אותך אהבתי אלייך ידעתי איך אגיע
נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו היי הקטע עם ה... רב והבן דוד היה קשה אחרים על השידור תעלה של בני שאולסקי ואיציק אהרון האורחים בדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון אחיית לוק ומיכל קדוש אנחנו היינו אנחנו אתם הייתם אתם ניפגש מחר להתראות
אלייך ילדתי